עמוד 55, סודות הנישואין על פי תורת ישראל. עמוד 55, פסקה שנייה, לעתים קרובות. לעתים קרובות נוכל לשמוע בעל שאומר כך. כן, תפיסה קלאסית של בעלים את התנהגות נשותיהם, או יותר נכון את ההתנהלות הרגשית של נשותיהם. חורצים משפט, משפט קל, שטחי. וכך הם אומרים, אשתי כל כך רגישה, היא בוכה על כל שטות. במילים אחרות, מפקיעים את הלגיטימציה של הבכי של האישה. הרי היא כל כך רגישה. כיוון שהיא כל כך רגישה, ההתפעלות שלה היא לא לגיטימית. היא מעצימה, היא מגזימה. ולכן אין טעם להתייחס, כן, לתגובה שלה על המאורע, כי התגובה לא מלמדת אותנו דבר חוץ מאשר את חולשתה של האישה. התגובה לא מלמדת משהו על טיב המאורע, על משמעותו, ודאי וודאי שלא על הדרך שעלינו להתייחס אל אותה המאורע, אלא הבכי של האישה הוא בכי דמיוני, חסר שחר, מופרע, מופרז, מוגזם. כן, לא פחות מזה, זאת אומרת, לא שמענו בעל שיגיד את מה שאמרתי כרגע, אבל תרשו לנו לדבר במקומו. אשתי היא כל כך רגישה, היא בוכה על כל שטות. זאת אומרת, שמים לב שכבר המאורע שקרה הוא שטות, בעצם לא ראוי להתרגש ממנו. הוא כבר מוגדר כשטות. מי מגדיר אותו כשטות? הבכי של האישה. זאת אומרת, אם אישה בוכה, סימן שזה שטות. לא חלילה, הבכי שלה מעיד על איזה משהו, כן? הבכי שלה הוא לא תוצאה של התייחסות רצינית לדבר, כן? התייחסות נכונה לדבר, לא. אם היא בוכה, סימן שעסקינן בשטות. כוונתו לומר, אין זו אשמתי שהיא נפגעת כל כך בקלות. אני מבחינתי נקי. למה הדבר דומה? אדם ש... כל קטן בלילה מהיר אותו. הוא אדם עם הפרעות שינה קשות וחמורות, ואפילו אם מישהו נושם בינו לבין עצמו, נושם פשוט, הוא מתעורר. אז מה אנחנו נגיד? שאסור לנשום? נגיד שפעולת הנשימה היא לא לגיטימית? אולי נוציא אותה מחוץ לחוק בחתימתו של בוגי יעלון? אולי נכריז על הנשימה הזו התארגנות אסורה? גם אפשרות. האמת היא שיש אנשים שבגלל הרגישויות העצומות שלהם, זה נכון, הם דואגים שהסביבה שלהם תהיה סטרילית וכמעט לא יתנהלו בחיים. שתוק, אל דבר, זה מפריע לי, זה מפריע לי, זה מפריע לי. לוקחים את החולשות שלהם ויוצרים מסביבם ערוגות נקיות, מה שנקרא. הם מתארים את הכל מסביבם כדי שחלילה חלילה אז היא בוכה על כל שטות. זו לא אשמתי. זאת אומרת, מה שאני עשיתי, סך הכל נשמתי. והיא יש לה הפרעות שינה כאלה אדירות, שהנשימה שלי כבר גורמת לה לבכות. אז טוב, הדבר האחרון שנשאר לי לתת לה זה את הנשימה שלי. טוב, אז אני לא אנשום. וופ, הוא מת. זה מה שאת רוצה? מי דיבר על זה? זה מה שאני מבקש לך לא לנשום? היי רבה, תנשום, תנשום. אבל אל תירק עליי. תנשום, זה בסדר. אבל אל תצעק. אם אתה צועק בחדר שאנשים ישנים, אפילו מי שישן נהדר וטוב, יכול להיות שהוא יתעורר. אל תתייחס לבכי שלה, כן, כאל אותה רגישות קשה וקיצונית, כפי שהסברנו בקשר לאדם שאינו יכול לישון, אפילו כשמישהו נושם בסביבתו. אל תתייחס לבכי שלה ככזה. הבכי שלה מציין יחס שראוי לקחת אותו בחשבון, יחס לתופעה מסוימת, שראוי לקחת אותו בחשבון. אבל מי שאומר ככה לשתו, היא כל כך רגישה, היא בוכה על כל שטות. כוונתו לומר, אין זו אשמתי. תארו לעצמכם, אומרים שכלבים, אין? זה לא נחקר דיו אמנם, לא נחקר באמות מידה מדעיות מחמירות אמנם, אבל הסברה אומרת יותר ויותר, ראו את זה במיוחד במהלך סערות צונמי ורעידות אדמה. בעשור האחרון דיברו הרבה על זה, על התנהגות של בעלי חיים. כן? בדקות ולפעמים אפילו בשעה שלפני אסון, בעלי חיים מתנהגים באופן מוזר, הם פתאום נוטשים את הטריטוריה שלהם ומחפשים מקומות גבוהים, או שמתחילים למשוך במכנסי האדון שלהם. כל מיני התנהגויות מוזרות, ראו שהרבה פעמים זה היה בסמיכות לאירוע קטלני, צונמי, רעידת אדמה, התפרצות הרגש וכן הלאה. זו רגישות בלי שום ספק, זו רגישות. זו רגישות מאוד גבוהה. כלבי גישוש בכלל אומרים ש... כן, מתבטחים ואומרים שכלב גישוש זה אף שמחובר לו כלב. האף זה חתיכת עסק. אף שמחובר לו כלב. כן, נכון, נכון, הם מאוד רגישים. אבל הרגישות שלהם היא חושפת, חלילה, אסון שמתקרב לבר. אנחנו לא יכולים לזלזל ברגישות שלהם. זה שהם עושים עם האף ככה, כל מיני תנועות כאלו. כן? כלב שלוקחים אותו באוטו, פותחים את החלון, כל הזמן עם האף ככה. כן? הדרך מספרת לסיפור. פה מריח דבר כזה, פה דבר כזה, פה מריח איזה פגר, פה מריח איזה כלבה, פה מריח פתאום איזה... כל הזמן הוא פעילות, זה סיפור הדרך, מה שנקרא, כמו בווייז, סיפור דרך. זאת אומרת, האף הזה הוא סיפור הדרך, שבהרבה פעמים זה מציל חיי אדם. למה אני אומר את זה? הרגישויות של האישה, הם רגישויות של כלב גישוש. אנחנו דיברנו על הרגישות הרוחנית של האישה. הרבה פעמים הבכי של האישה הוא תוצאה של זיהוי אנרגיות, תכנים בעייתיים בנאמנות של הגבר כלפיה, בתקשורת לקויה, דבר שהגבר לא מייחס לזה בכלל משקל. אבל רגישות שבמקורה וביסודה ובשורשה היא קשורה לאחריות של האישה, אחריות על הרקמה הזוגית, היא גורמת לה לבכות. היא מזהה את הכשל בתקשורת, דבר שהגבר לא מייחס לו בדרך כלל משמעות. טוב, אז לא דיברנו כל השבוע, בסדר, מה קרה? מבחינתה זה אסון קרב ובא. מבחינתה זה מרכיב בעייתי. זאת אומרת, הבכי החרישי הזה שהיא בוכה, זה בעצם תוצאה של זיהוי כשל. של מרכיב בעייתי שיש לשים לב לב ויש להטריע עליו. וזה הבכי. אבל הוא, בחוסר הרגישות שלו, רואה את הכלב שלו מושך לו בנעליים, או מושך לו במכנסיים. נו, תפסיק, די, עזוב, לא, לא. מה אתה אומר לו עזוב? מה, אתה חושב שהשתגע הכלב? הוא מריח משהו שאתה לא מריח. תתייחס למה שהוא עושה. תחשוב רגע. רגע, מה הוא עושה? אחרי הכלב לא רגיל לעשות לי ככה אף פעם. פתאום, זה מתחבר עם התחזית שאמרו אתמול על טורנדו שאמור להיות אולי היום בסביבות אחר הצהריים. מה השעה? 11 בבוקר. אז אולי הכלב מרגיש שזה כבר מתקרב. טוב, אני אצלצל לשירות המטאורולוגי ואני אספר שהכלב מושך לי במכנסיים. כן. שלום, מדבר פלוני. הכלב מושך לי במכנסיים. אולי זה קשור לטורנדו שעתיד להיות כאן. אנחנו נבדוק מיד. תודה אדוני. ההתראה של הכלב הצילה כמה עשרות אלפי אנשים. אכן, הסופה מתקרבת. מי יודע? מי יודע? לא היו דברים כאלה. היו דברים כאלה. רוצה להגיד שאישה היא תחנת התראה מדהימה. היא כל כך עתידנית, היא כל כך רגישה, שדברים שהיא רואה מבחינה בהם, אנחנו כגברים לא יודעים ולא רואים. לכן יש לנו לפעמים נטייה להתייחס לדברים שלה כמדע בדיוני, ולכעוס עליה על כך. לכעוס עליה על כך. יש כל מיני שיטות אבחון רפואיות. יש שיטות אבחון קונבנציונליות, יש את המכשירים הידועים, אם זה מכון כזה או מכון אחר, בודקים אותך, אתה יוצא עם תעודת יושר, הכל בסדר. אתה בא למאבחן בגלגל העין, אתה בא למאבחן על פי הדופק, כן? על פי הדפקים, דפקים. יש כמה מקומות של דופק בגוף, כל נקודת דופק היא מספרת סיפור של גזרה אחרת בגוף, ואומר לך, תשמע, זה מאוד עתידני, אבל אם לא תיקח ברצינות את הסיפור, עשויה להתפרס לך סכרת בעוד כ-5 שנים. אתה בא לרופא, אומר לו איזה קשקוש. לא רואים כלום, שום דבר, הכל בסדר. לא צריך תקנות חירום. אבל אני רואה, הדופק, כבר, כמו אותו מוסכניק שלוקח ככה קצת מהפיח של האקזוז. איך, פעם היו עובדים, זה, אין, לא היה מחשב פעם. אז המוסכניקים הוותיקים של פעם, כן, היו לוקחים את הפיח מהאקזוז, מסתכלים, מריחים, עושים ככה, תואמים קצת, לפי זה יודעים מה יש לאוטו. זה היה מחשב שלהם. ככה היו זה, היא סיפר לי, אבא, אחד המוסכניק, מוסכניק מהיישוב שלנו, סיפר לי על אבא שלו, איזה מין מוסכניק הוא היה. היה לוקח את היציאה של האוטו, ככה. מה שהם עושים במחשב, כן, הוא היה עושה ככה. זה אישה, היא לוקחת את הפליטות של הקשר הזוגי, לקחת הפליטות, חשה אותן. העולם הרגשי שלה, כן, מביע את התוצאות על המסך הרגשי שלה, פי התגובה שלה, אנחנו להבין מה שקורה פה. כן.
אני יודע שאמרת דוגמה קיצונית, אבל...
ברוך אתה אדוני, עולם שהכל נראו.
הרבה פעמים מתייחס לרגש הזה בכללי, לדעים דווקא לאישיים, לרגש כל כך חזק על זה.
תראה,
כן.
אתה אומר, יש בעיה עם הרגש. יש בעיה עם הרגש. הרגש יש לו נטייה לתגובת יתר. זה מאוד תלוי גם. זה מאוד תלוי גם מאיזה מידות מושפע הרגש. למשל, אדם שיש לו מידת הפחד וחוסר ביטחון. כמובן שהמידה משפיעה על הרגש. הרגש משפיע על המידות, המידות משפיע על הרגש. גם אצל נשים זה יכול להיות כך. כבר אמרנו, הזכרנו את זה לא פעם. שהכישרון הרגשי של האישה, יש בו יתרון. ומאותו יתרון, מנקודת היתרון יכול לצמוח חיסרון. וזה הרגש המופרז. אבל, בדרך כלל, נשים, כן, שהייתי אומר, מרגישות, שמתייחסים, רואות, נוכחות, משתכנעות, שמתייחסים לצרכים שלהם, הן לא נוטות להפריז ברגשות. אישה שמרגישה שלא מתייחסים אליה, יש לה נטייה בדרך כלל גם להפריז ברגשות, כדי שישימו לב אליה. ככל שאישה מרגישה יותר אהובה, גם התגובות הרגשיות שלה הן הרבה יותר מדויקות. אפשר לראות. אפשר לראות נשים שהן בוגרות, אהובות, כן? נשים, נשים שיש להם בעל מכבד, נשים שיש להם ילדים, טפלות בילדים, בריאות בנפשן. אפשר לראות שהרגשות אצלם לא מופיעות אפילו בבכי. לא, הן לא מופיעות בבכי. לא. וביטויים יותר מינורים, כן? פחות דרמטיים. פחות דרמטיים. ואם כבר יש איזה בכי, זה דמעה אחת כאן. בלי קול. דמעה אחת כאן, זה מספיק. דמעה הזו, אם אתה תשים אותה מתחת למיקרוסקופ, אתה תראה את ההרכב הפנימי שלה, אתה תראה שם את כל הזיהוי והאבחון שבעצם מאבחנת את המצב. אבל זה לא מגיע אצלה לבכי. נשים שהן בוכות הן נשים שיש להן חסך בהקשבה. אבל זה לא אומר שאם תבדוק ברגש הזה, לא תמצא שם את אותם מרכיבים של האישה שהבכי שלה מתון יותר. רק זאת מביאה את זה בהיסטריה, וזו מביאה את זה במתינות. לא יש יצאות מן הכלל שהבכי שלהם הוא בסדר. מחוץ לכל... אבל זה לא שכיח אצל נשים. שאישה בוכה, יש אמת פנימית. לפעמים האמת הזו יותר גלויה, לפעמים האמת הזו יותר מעורפלת ומעולפת ומסתתרת בשכבות החיצוניות של הבכי, אבל אם ראית אישה בוכה, חפש. יש פה סימנים ברורים. בכי זה סימן ברור, כן, לתוכן פנימי, צריך לחפש אותו. ככה זה עובד. גם אצל ילדים אותו דבר. ילד קטן מביע את הצרכים שלו, יכול להביע אותם בצורה מאוד, ברגש מאוד פשוט. ברגע שלא מקשיבים לו, הוא מתחיל לנדנד. מתחיל למשוך. ברגע שלא מקשיבים גם לזה, אז הוא שובר כלי. ברגע שלא מקשיבים גם לזה, הוא בוכה עד לב השמיים. אז מה, אתה יכול להגיד, נו, מה, זה בכי זה, זה כתה, זה, השתגעת, איזה מין בכי. אבל אם אתה הולך אחורה, בשורש, אתה בעצם רואה איזשהו חסרון לגיטימי שהוא מבקש למלא אותו. וכשלא מקשיבים לו, אז הוא מפעיל צופרים. אותו דבר אישה. צופרים. והצופרים שלה מרגיזים חבל הזמן. וגברים יוצאים מהכלים הדבר הזה. יוצאים מהכלים, לא יודעים להסתדר עם זה. כמו גבר שלא יודע להסתדר עם תינוק של, של, עם בכי של תינוק. טוב, תעזבי אותי ממנו, הנה הוא בוכה, הנה תעשי משהו איתו, שיפסיק כבר לצעוק. קשה לו מאוד להתמודד עם הצורך של התינוק, וודאי וודאי עם האופן שבו הוא מביע את הצורך. קשה לגבר. אצל אישה, אומרים החוקרים, לא כולם מסכימים החוקרים האלה. משהו הבכי של התינוק הוא מעורר או מפריש איזשהו חומר במוח של אישה, של אימא, שגורם לה מיד להרגיש קשר אליו. לא בטוח זה נכון, יש סברות לכאן ולכאן. אבל כן, לאישה יש את הסיוע, כן? אולי יש לו אותו חומר במוח, כן? שהפרשתו גורם לקשר עמוק לתינוק, דווקא בשעה שהוא בוכה. אצל הגבר אין את הדבר הזה. לכן המפגש לו עם הבכי של התינוק, הוא מפגש חשוף, כן? לא נוח, מטריד, מרגיז, מעדיף בדרך כלל לא להתעסק בזה. אבל לא בגלל זה נפסול את הבכי שלו, של התינוק. כן, שאלות? אין שאלות. אז בואו נראה. לעתים קרובות נוכל לשמוע בעל שאומר כך, אשתי כל כך רגישה, היא בוכה על כל שטות. כוונתו לומר, אין זו אשמתי שהיא נפגעת כך בקלות. אם היא נהנית מהבכי, שימו לב, הבכי כמטרה. אם היא נהנית מהבכי, כן, כיוון שכבר התברר לי שהבכי הוא לא אמצעי לרמז על משהו עמוק ממנו, מכיוון שהתברר לי שהבכי הוא לא קליפה שתחתיה יש פרי, אלא הבכי הוא קליפה ותו לא, אז אם היא אוהבת ריבת קליפות, שתאכל ריבת קליפות. נהנית מהבכי? זה הרגמור. אבל איזה עניין יש? כל עוד חשבתי שהבכי הוא מנורה אדומה שמטריעה על איזה ליקוי, התייחסתי למנורה אדומה. אבל אם המנורה אדומה דולקת בלי שום קשר, סתם כתוצאה מאיזשהו, אני יודע, איזו תקלה, שתדלק, המנורה אדומה, אני נוסע. אני נוסע. אין שום תכלית למנורה. היא רוצה לדלוק, שתדלק, מה אני יכול לעשות? מה זה משרת אותי? מה זה מלמד אותי? מה זה מגלה? היא נהנית מבכי לשם בכי? שתפגע, שום בעיה. זה הכוונה. זה הכוונה. אם היא נהנית מהבכי, זו הבעיה שלה. אגב, סתם לבכוע זה ודאי בעיה. אבל אם נהנית מבעיות, בסדר? שתפגע, זה הבעיה שלה. אבל אם נבין באופן הנכון את דברי חז"ל, שציטטנו לאל, נבין גם שתגובה כזאת בטעות יסודה. כמו שאמרנו, בטעות קשה ונוראה. בטעות וחוסר הבנה של חוקי המציאות האלוקיים. ודיברנו על זה כבר הרבה. תגובה כזו בטעות יסודה. זו התעלמות ממנורה אדומה שמטריעה על בעיה חמורה מסוכנת. אם אתה תיסע עוד 5-6 קילומטר ככה, אתה עשוי למצוא את עצמך בשולי הדרך. הפוך, או אני יודע מה. תיזהר. בכי של אישה זה תמרור. קוראים לזה בכי תמרורים. זה בכי שהוא כולו תמרור. אל תתעלם. אל תתעלם מנורה דולקת בלוח המכוונים. יש לה מנורה את ראיית העתיד, היא מטריעה, היא רואה דברים, היא רואה מהלכים, מוקדמים, תתייחס ברצינות. היא באה לחפר ולחפות על חוסר ראיית העתיד שלך, על העיוורון שלך. האישה היא מורת דרך. הרגישות הנפלאה שלה זה כמו גשש בדואי. ממש כמו גשש בדואי. היא מריחה את העקיבות, כן? פלפלאים. פלפלאים. צריך מאוד להיזהר לא לקלקל את האישה בדבר הזה, לא לכעוס עליה לתכונה הזו. אם יודעים לכבד את התכונה הזו של האישה, היא יכולה להיות מורת דרך נהדרת שלנו. נפלא. להציל אותנו, להציל אותנו מצרות הרבה הרבה לפני שהן בכלל מתרגשות עלינו. אבל צריך המון כבוד לטבע הנשי. כן? בטעות יסודה. ההבנה הנכונה שהורונו חזל היא, אם נראה לנו שאישה היא רגישה יתר על המידה, ונכון, הרי זה משום שאכן פגעו ביתר למידה, זה מה שאמרנו מקודם. כן? כל הפרזה על המידות של האישה זה תשובת משקל כנגד התעלמות שקדמה לה. עד שאין לה ברירה, אלא לבכות בקולי קולות. אבל יסוד וגרעין הבכי, כמו שאמרנו, ודאי וודאי, יש בו אמת עצומה, אמת גדולה. יתר למידה הרי זה משום שפגעו ביתר למידה. ואין זה משנה עד כמה שהפגיעה נראית פעוטה על פי קנה מידה גברי. מה שאצלך זה קטן, כן? אצל אישה זה גדול. כי אישה נותנת לכל דבר משמעות אחרת לגמרי. בעוד שאתה גבר מתייחס לכל דבר בצורה פונקציונלית, חיצונית, טכנית, כמותית, תפקודית, הרי שאישה מבינה משמעויות נוספות. כן? משמעויות נוספות. סיפר זה סיפור על אבי היקר, שהביא ריצף את הזולה של של קלתו. ריצף את הזולה של קלתו, ניצל להדרות של אחי ואשתו שנסעו לחופשה ביוון, והוא הפתיע אותם וריצף את הזולה בעריכים גדולים, וצבע אותם בצבע ורוד. הוא היה בטוח, בטוח, שקלתו תתמוגג מנחת, כמובן לא שכח לרהט את הזולה עם כמה עציצים של גרניום. עציצים, אגב, היו בעצם תבניות מתכת פלדה וברזל שהוא מצא באיזה פינה של הקיבוץ, קצת ניקה אותה מהבוץ והחלודה, ותלה אותם עם שני ובבים כאילו גסים, והוא התכוון, התכונן שהם יבואו ויראו את הפלא העצום, והיא מגיעה. מה עשית, מיכאל? מה עשית? מה רע? תראי איזה יופי. חסכתי לכם אלפי שקלים, במקום לקנות בלטות, הלכתי, לקחתי המדרכה שפירקו בקיבוץ, הבאתי לפה. מה רע? מה, את לא אוהבת ורוד? מה רע? ותראי את הגרן, את יודעת כמה עציץ כזה עולה? את יודעת כמה יעלה לך לקנות כזו, כזה עציץ מאבן וברוחב של מטר? אז מה הבעיה? הבאתי לך עציץ מברזל, מה, במקום שיזרקו איזה שוקת של הכבשים, אני יודע מה זה? הבאתי לך את זה, תראי מה? אגב, אח שלי היה מאושר. אבל אשתו? אנחנו לא רואים את המציאות, נקודת המבט של אישה. זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. מה שבעיניך הוא פעוט מכיוון שהוא נתפס על פי אמות מידה חיצוניות יותר. אתה יודע מה? בצדק זה פעוט בעיניך. אין שום בעיה אגב. וזה טוב שאתה מתייחס לזה בצורה כזו. ההתייחסות הפרופורציונלית, המתונה לדבר, מאפשרת לך להישמר מסערות רגש. נכון. ככה אתה רואה את הדברים. אבל למזלך, יש מי שרואה את הדברים אחרת. ויכול להטריע על בעיות עומק שאתה אפילו בכלל, מה שנקרא זמן גיאולוגי. אתה רואה זמן שטח, היא רואה זמן זמן עומק, סליחה. היא רואה זמן עומק. הרי אומרים, ברגע שיש מפולת בוץ למשל, יש מפולת בוץ, פתאום חצי הר ניתק עם כל העצים שעליו קובר כפר מתחתיו, או חצי כפר. משתוממים כולם, איך זה קרה? נו בטח, היה גשם, היה גשם, הגשם היו, ירדו פה קרוב ל-250 מילימטר בשלושה ימים, איך המדרון לא התנתק? אז למה המדרון הזה התנתק והמדרון ההוא לא התנתק? אמרו הגיאולוגים דבר מעניין, יש זמן שטח ויש זמן עומק. והם מתקדמים בצירים אחרים לגמרי. זמן עומק הוא בעצם חושף את התהליך שהתחיל לפני 100 שנה, והנה היום, הנה תוצאותיו, התנתק המדרון של ההר. נכון, היה צריך גשם כדי שהמכה בפטיש, מה שנקרא, כדי שהדבר יתרחש. מה זה זמן שטח? מסתכלים מה קורה, ומחפשים את הסיבה במקום הקרוב. זה גבר. ולפעמים יש מקום לזמן שטח, צריך להבין. צריך לתקן דברים מסוימים שרואים בעיניים כרגע. אבל אם לא יהיה לנו את הגיאולוג שיודע להתבונן בתהליכי עומק שראשיתם לפעמים הוא 10 שנים לפני, 20 שנה לפני, מה יהיה? מה יהיה? אנחנו צריכים את שתי סוגי המבטים האלו. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך הנראים לעין? מאוד עמקו מחשבותיך. שהם בעצם רוקחות את המעשים שנראים לעיניים. הם רוקחות אותם שנים מקדם. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. אם תבקשינה ככסף, וכמטמונים תחפשינה. גם יראת השם, יש לה את המימד המיידי. לומדים בספר על העירה, עירה זה כך, עירה זה כך. יש לה את מימד העומק לעירה. כמטמונים תחפשינה. שני מימדים. תמיד אנחנו פוגשים שני מימדים. האישה שייכת למימד העומק האינטואיטיבי. המידע הזה הוא חשוב ביותר. אתם לא יכולים להבין את זה, כל מישהו לא נשוי, וכל מישהו נשוי ולא מכבד את אשתו, גם הוא לא יכול להבין את זה. אבל כל מי שבאמת טעם קצת, אפילו מי שמכיר בחורה, מכיר אותה, לא בשלב הראשוני של הגישושים, שכל אחד בודק את השני, שמרגישים כבר נוח אחד ליד השני, כל אחד מרגיש מספיק נוח כדי להביא לידי ביטוי את קווי האופי המקוריים שלו, כן? אפשר לראות זה אפילו מהלך הפגישות. אפילו מעל הפגישות, שבחורה פגישה מספיק בטוחה כדי להיות אישה במחיצתך, בכל המובנים, במיוחד במובן הרגשי, הרי שכבר שם אפשר לראות, אם אנחנו מספיק בענווה, ומנסים, לא מנסים להשליט על השיח, כן? או לא להשליט את השיח הגברי על התקשורת בינינו, אנחנו יכולים לראות את הקווים האלה מופיעים כבר במהלך העיקרות. אחר מכן, זכית והתחתנת, אתה קשוב, מכבד, אתה תראה איך הדבר הזה כל הזמן קיים בתוך הזוגיות. כל הזמן. ובלי זה, אתה לא יכול להתקיים. לא יכול לחיות חיים נורמליים, משפחתיים בכלל.
בלי מה?
וגם לא אישיים. בלי הכישרון של האישה. בלי הכישרון הזה של האישה. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר. צערנו, אני רוצה להגיד, אנחנו מכירים הרבה. היום נשים בכלל עסוקות בלהתחרות בגברים. מכיוון שנשים עסוקות להתחרות בגברים, הן מנסות להתחרות בהם גם בצורות התנהגות גבריות. הערכות מצב, דעות שלהם על המצב הפוליט, פה ושם, כל מיני נשים מביעות דעתן, כאילו הם נכנעו לשיח הגברי באיזה מקום. כאילו מתחרות איתן, זה חבל, כל כך חבל שהן לא מרגישות בטוחות במקומן. זה כל כך חבל, תראו את הנשים שבטוחות בנשיות שלהם. יולדות ילד, יושבות איתו בבית 3 שנים, כן? מניקות אותו, אחרי 3 שנים, לוקחות אותו למעון, לאן שצריך. 3 שנים, יושבות, יש להם כל הזמן שבעולם. ואיזה נשיות מדהימה כזאת. מפנקות אותו, מגדלות אותו, מניקות לו ביטחון. 3 שנים. כדי כך. את כל הכישרונות הנשיים שלהם, הן מוריקות עליו ב3 שנים האלה. לעומת אישה. ששולחת את הילד שלה כבר אחרי 30 שנה, אני יודע, 9 חודשים, כן? כן, כמה 5 חודשים, כבר שולחת, זה כן, במקום לבוא ולהשקיע את כל האינטואיציות הנפלאות שלה לילד, כבר שולחת אותו כדי להתפנות לשיח התחרותי הזה. זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו צריכים להחזיר עטרה ליושנה, עטרת אנשים ליושנה, לכבד אותם לתכונה, להעריך אותם לכך. קודם לא ירגישו שאנחנו מעריכים את התכונה הזו, כן? אגב, אומרים שנשים מדברות מהר, שמתם לב לדיבור של נשים? לא, 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 לא. לא מדברות כך מהר, כך נשים אומרות לפעמים. זה הניתוח שלהן. כי הן חוששות שלא יקשיבו להן. גם אנחנו שמדברים מהר, למה? מתי אדם מדבר לאט? שהוא בטוח שדבריו דברי טעם וישמעו לו. אבל כשאתה חושב שלא ישמעו לך, אתה מתחיל, כאילו למצות את זמן האוויר לפני שמישהו משתלט על הדיבור שלך, כן? ברגע שאתה יודע, כן? קודם כל שיש חברה מכבדת, ב' שאתה יודע שאתה אומר את הדברים שלך במקום, כן? מכובד, מקום של עומק, אתה לא חושש לדבר לאט. גם אם לא יקשיבו לך, זה בכלל לא מעניין אותך. לא מעניין אותך. המנגינה חייבת להימשך. אבל אנחנו גורמים לנשים להיכנס למצב של בהלה. בחוסר ביטחון, בהבעת התכונות הנשיות שלהם, ולפעמים אפילו להתבייש בתכונות הים הנשיות. להתבייש בתכונות הנשיות. זה לא רציני, כך זה לא עובד רבותיי. אין מצב, אין מצב. ואין זה משנה, אתם אמרו לי, רק נקרא את הסוף, נסיים בזה. שנייה, בעל המודע לתכונה הנשית זאת, יעשה שגיאה חמורה, בכל מקרה יעשה שגיאה חמורה, בין המודע או לא מודע, אבל בעל המודע לתכונה הנשית זאת, אולי צריך להיות כתוב, לא יעשה שגיאה. לא כך מבין את זה. בעל המודע לתכונה הנשית זו, לא יעשה שגיאה. אם נקרא את זה כפי שזה כתוב, ננסה להבין. בעל המודע לתכונה הנשית זאת, יעשה שגיאה חמורה אם יקל ראש בדימות אשתו. אני לא מבין את התחביר. ממש לא מבין. זה לא קשור. בין בעל שמודע, בין מן שלא מודע, הוא עושה שגיאה. אבל הייתי מצפה שבעל המודע ודאי לא יעשה שגיאה. ודאי שלא יעשה שגיאה. השם התומר שכוונתו, שדווקא בעל המודע לתכונה נשית זו, אם הוא יתעלם, הוא עושה שגיאה. דווקא בעל המודע עושה שגיאה? לא ברור. קיצור, בעל עושה שגיאה חמורה מאוד, בין מודע, בין לא מודע, אם יקל ראש בדמעות אשתו. אם יקל ראש אשתו. דמעות אשתו עולים מעלה מעלה, ואם יביאה לדמעות, הרי זו אכזריות. זו אכזריות גם כלפיה, כן? גם כלפי עצמו כמובן, סוף סוף זה יכול לגרום לו חלילה נזק, ראינו את רב רחומי שצנח מהגג, הרי זו אכזריות כפולה, הייתי אומר. בא במידה כגרימת בכי לגבר. אז מה שגורם לך לבכי? מה גורם לך לבכי? גבר רואה את אשתו בוכה או בוכה. מלא אם היית בוכה הזה של ליברפול הפסידה, אבל הזה את בוכה? עכשיו תחשוב של ליברפול מפסידה ואתה בוכה, תחשוב על הצער הנפשי שלך, זה הצער שיש לה כשאתה מעקם אף או לא מקשיב לדבריה. אותו דבר. מי אמר שזה יותר חשוב? אוי ואבוי לך שרק זה גורם לך בכי. כן? עד שהעולם לא נחרב אתה לא בוכה. היא יודעת להרגיש בפגיעה בערכים של דברים ושל העבירות המוקדם. הבכי המוקדם שלה מעיד על רגישות נפלאה שלך כנראה. טוב, נעצור כאן.